לפני שמתחילים, חשוב לנו לומר שהנאמר בשיחה לא מחליף ייעוץ מקצועי. אם אתם או אדם בסביבתכם נמצא במשבר ועלול להיות אובדני, לא להסס. דאגו לדבר על הנושא באופן ישיר ולפנות לעזרה מקצועית ומצילת חיים. אפשר גם לפנות לקו החם של ערן במספר 1201. האזנה טובה. שלום לכם, אני איתמר רואי ואתם על כל הרופאים בטבע ישראל. בכל פרק אני מארח פה רופא או רופאה בכירים שעוזרים לי להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. נדיר שאני מארח פה איש מקצוע שאינו רופא. היום, ויש לכך סיבה טובה, תכף נסביר, אני מארח פה דווקא פסיכולוגית. לא סתם פסיכולוגית, פרופסור לפסיכולוגיה. ולא סתם פרופסור לפסיכולוגיה, דיקנית בית הספר לפסיכולוגיה שבה הוא חיפצ'ר באוניברסיטת רייכמן. פרופסור ענת ברונשטיין קלומק. פרופסור קלומק, תנסה לסייע לי ולכם כיצד לזהות נטיות אובדניות, סוגיה לא פשוטה שלא פשוט לדבר עליה, אבל עצם הדיבור עליה, כפי שהיא תכף תסביר, הוא בלבד חלק משמעותי מהפתרון. המציל נפש אחת יכול באמת להציל עולם מלא, זאת לא קלישאה, זאת האמת, ולכן שתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, תעלו את המודעות, תעזרו לנו להעלות את המודעות, כתבו לנו בפרטי וחפשו אותנו ברשתות החברתיות טבע ישראל, ואולי אנחנו נצליח לעניין אתכם בעוד נושאים, ונתת עוד מזור לכאבכם בתקופה המורכבת הזאת. שלום.
שלום, שלום.
מה העניינים?
יכול להיות יותר טוב, אבל יהיה טוב. מי שעוסק באובדנות תמיד אופטימי, אז יהיה טוב.
כן? לגמרי. אני גם חושב שיש לנו הרבה סיבות להיות אופטימיים, אבל זה...
אין ברירה.
אבל זה נושא לפודקאסט אחר. אז קודם כל, טוב שאת פה. התחלנו ואמרנו שזה נושא כבד, שהוא בכל זאת, אמנם כבד, אבל הוא חלק מהחיים, ולכן צריך לדבר עליו, צריך להנחיח אותו, צריך לפתוח קצת יותר, זה מה שאנחנו מנסים לעשות בסדרה הזאת, לפתוח קצת יותר את האוויר, כי הרבה פעמים זה מקל, זה מאפשר לנו יותר. אז אני רוצה, על ההתחלה, שתנסי לנסח לי מה הם הגורמים העיקריים שיכולים לבוא, להביא בן אדם לכדי מחשבה אובדנית.
אז קודם כל זה נושא כבד, אבל גם עם הרבה אופטימיות, כי יש בו הרבה מניעה. ואני חושבת שאנחנו פה, כי אנחנו לא רק רוצים להקל על אנשים, אלא להציל חיים. ודבר שני, לפני שנגיד רגע מה הגורמים, בוא נגיד מה זה בכלל.
נכון,
כי אתה מדבר
צודק.
על מחשבות אובדניות, אז אני רגע לוקחת אותנו ממש לבסיס של הבסיס. מחשבה אובדנית היא נורמלית, בטח במצבי קיצון ומצבי משבר וכל מיני life events. כשהיא הופכת להיות עם כוונה באמת לעשות משהו מאוד מאוד חריפה בעוצמתה או בשכיחותה, אז היא מדאיגה. אבל מחשבה אובדנית יכולה להיות בין, בא לי למות, לא בא לי להיות פה, אפילו בלי המילה התאבדות, דרך אני חושב על התאבדות, אני ממש מרגיש שאני רוצה להתאבד, ועד יש לי כוונה להתאבד, יש לי שיטה איך אני הולך לעשות את זה, ותוכנית. וכשאנחנו מדברים על הגבוה שבמחשבות האובדניות, זה כבר מטריד, גבוה מבחינת החומרה. עכשיו, זה שונה מהתנהגות אובדנית. אז קודם כל, אנחנו חוזרים רגע לבסיס של להגדיר מחשבות אובדניות והתנהגות אובדנית, כי בתוך עולם האובדנות, אלה שני עולמות שונים.
אני רוצה רגע להבין אז, ברשותך, מה הם הסימנים המוקדמים שאני יכול לזהות אצל אדם שיושב מולי?
אז יש סימנים מכמה סוגים. יש סימנים רגשיים, שאנחנו רואים את הרבה פעמים את הסימפטומים של הדיכאון, שהוא אחד מגורמי הסיכון המרכזיים לאובדנות. אנחנו רואים אדם עצוב, או שאנחנו שואלים אותו והוא מעיד על עצבות, אנחנו רואים אדם שלא נהנה מדברים שבעבר נהנה מהם, אנחנו רואים סימנים קוגניטיביים, מה שאנחנו קוראים vision tunnel, חשיבת מנהרה שלא כך רואה את האפור, אלא יותר שחור לבן, חוסר אופטימיות, חוסר תקווה, חוסר אונים, אנחנו רואים דברים התנהגותיים, ירידה במשקל, עלייה במשקל, שינה מרובה, הפרעות בשינה מסוגים שונים, ואנחנו גם יודעים על דברים נסיבתיים, זאת אומרת, יש אירועי חיים, life events, שאנחנו יודעים שעשויים להגביר את הסיכון האובדני. כשבתוך הדבר הזה, זה בעצם הדברים שאנחנו יכולים לראות, אבל מאוד מאוד חשוב להגיד, לפעמים אם לא נשאל, לא נדע. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו יכולים לראות, להעריך באנשים שאנחנו אוהבים ויקרים לנו, או שאנחנו מטפלים בהם, אבל גם מאוד מאוד חשוב לא להימנע משאלת השאלות שמצילת חיים, והיא האם יש סיכוי שתתאבד? האם אתה אובדני? האם אתה חושב על התאבדות? שזו שאלה שהמון המון שנים, אפרופו החברה שלנו, הייתה מאוד מאוד סטיגמטית, ואנשים פחדו לשאול אותה, כי פחדו להכניס לאנשים רעיונות לראש ולדחוף אותם לעשות את המעשה, והיום, בזכות מחקר, כבר בכל העולם אנחנו יודעים שזה לא רק שזה לא מסוכן, זה מציל חיים.
יצאתי פעם עם מישהי שאימא שלה התאבדה. זה גנטי?
יש לזה את כל המרכיבים שאתה יכול לחשוב עליהם. יש לזה מרכיבים גנטיים וביולוגיים.
זה דרך אגב, זה דבר שמאוד חשבתי עליו בתקופה הזאת. תהיתי, האם זה דבר שהוא...
אבל בוא נלך לנקודה המשמעותית. אין סיבה אחת להתאבדות. להתאבדות יש המון המון גורמים שמשפיעים, זו תופעה מאוד מורכבת, ולכן לא צריך להאמין לכותרות בעיתון שאומרות, אדם עבר X והתאבד, ילד עבר Y וקפץ למותו. אנחנו יודעים שיש את כל הסיבות הפסיכולוגיות, החברתיות, הגנטיות, הביולוגיות, החברתיות תרבותיות שמובילות לאובדנות. ושוב, הגוד ניוז יהיה, זה שאם אתה לומד את הסביבות ואת הנסיבות, אתה יכול לעשות הרבה מאוד עבודת מניעה.
אני רוצה רגע לקחת אותך צעד אחד אחורה למה שאמרת קודם, שאלת השאלה, הנחחת הבעיה. אני רוצה רגע להבין, כי הרבה פעמים, אולי זה רק בראש שלי, כשבן אדם התאבד, יש גם איזושהי תחושת פליאה. כלומר, האנשים אומרים... לא ראינו את זה בא. כלומר, זה הם שלא היו קשובים, לא ראו, או שהוא המתאבד עשה עבודה רצינית להסתיר את הנטייה האובדנית שלו, או שהיא באמת פשוט באה בחטף, מין רסקולניקוב כזה, מישהו שנכנס בו שד ו...
לא, אז תראה, זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, ומן הסתם כל מקרה הוא עולם ומלואו, עם הנסיבות שלו והאישיות שלו והסביבה שלו. הרבה מאוד מהאנשים מרגישים שזה היה out of the blue ומאוד מאוד מפתיע, כשמתחילים להסתכל אחורה, ואנחנו רואים את זה במחקרי פוסט-מורטום, שבו אנחנו בודקים אחורה, אנחנו רואים שהרבה מאוד פעמים הכתובת הייתה על הקיר, אבל לצערי עוד אין מספיק ידע בציבור, ואפילו לא בקרב אנשי המקצוע, כדי לדעת מה לשאול ואיך לשאול, ואיך להתמודד ולעבוד ספציפית עם זה. ובעצם התקווה שלנו, זה שגם נעזור לאדם עצמו, כמו שאתה אומר, כדי לזהות איך זה מתפתח, למרות שהאקט עצמו עשוי להיות אימפולסיבי, כשאנחנו מסתכלים אחורה, הרבה פעמים אנחנו רואים, שלפני כן היה ימים, שבועות, חודשים, ולפרקים אפילו שנים, של מחשבות ותכנון, וקריירה אובדנית, מה שנקרא, וגם לתת כלים...
זה מושג,
כן,
אוקיי.
וגם לתת כלים, אבל זה מושג שאפשר, שוב, לקחת אותו למקום של לצאת משם לצמיחה, וגם כלים לסביבה כדי לדעת, כי הרבה פעמים הסביבה לא יודעת מה לשאול, מפחדת לשאול, ובצדק, אני אומרת את זה באפס שיפוטיות וביקורתיות, כי אנחנו לא מספיק מלמדים את הציבור הרחב, שזה לגיטימי לדבר גם עם ילדים על התאבדות.
מה את אומרת?
חד משמעית.
מה את אומרת? איך, מה, אנחנו קופצים קצת קדימה, יש לי המון שאלות, אבל זה כבר העלית את זה, אז אני לא יכול זה.
אז תראה, א', אנחנו בדור שמדברים על הכל, נכון?
נכון,
אנחנו מדברים סביב כל החשיפה של כולנו לכמות המידע, גם בגילאים מאוד צעירים ורשתות חברתיות וכולי, אז אני מהז'אנר ומתבססת על מחקר שמאמין שצריך לדבר עם ילדים מההתחלה על הכל, כי ילדים שומעים ורואים ומבינים, וגם כשעוד אין להם תפיסת מוות מושלמת ומלאה בהיבט הקוגנטיבי, הם יכולים להבין הרבה דברים מאוד מורכבים. ואני חושבת שככל שנדבר איתם על זה, ונפתח תקשורת שהיא מצילת חיים, הרבה מאוד אנשים מתאבדים על כאב נפשי בלתי נסבל, שמתחבר לבדידות, לחוויה שאין מי שיהיה איתם. וככל שאתה תלמד ילד שאפשר לגעת ולהיות בכאב הנפשי הכי גדול, אבל ביחד עם מישהו, שמישהו יוכל להקשיב לך ולתמוך בך ולא לשפוט אותך, ובאמת להיות שם בשבילך, אתה תציל נפשות.
אני רוצה רגע, תראי, אנחנו נמצאים בתקופה, איך את אומרת, אנחנו מדברים על הכל, אז אנחנו גם עושים אביוז להרבה מושגים. ואנחנו גם נוטים יותר מדי גם לרוץ הרבה פעמים למסקנות נחרצות, יש לנו גוגל, היום יש לנו ChatGPT, אנחנו חושבים שאנחנו, כל אחד בעיני עצמו הוא... self-evaluation, שזה אגב יש כלים מצוינים של self-evaluation, אבל הם גם לא בסוף ראה וקדש. אני רוצה רגע להבין מה, איפה עובר הקו גבול בין בן אדם שיש לו נטיות דיכאוניות, שהוא סובל מהחיים, לבין, מאלף ואחת סיבות, לבין בן אדם שיש לו נטיות אובדניות. האם כל אחד שסובל, שהוא מני דיפרסיבי, שיש לו כאלה, הוא בהכרח, הנטייה האובדנית היא קיימת בסל הקלפים שלו, או שהיא...
לא, אז קודם כל זה לא גזירת גורל גם בקרב אנשים שסובלים מפסיכופתולוגיה, אבל אני כן אגיד שפסיכופתולוגיה היא גורם סיכון מאוד משמעותי, ובעיקר דיכאון קליני, ושוב, זה לא דיקי, זה לא עצבות, זה דיכאון קליני כמחלה לכל דבר, גורם סיכון לאובדנות, ולכן ברגע שיש לך הפרעה, מחלה, אתה בהחלט בקבוצת סיכון יותר גדולה. הדבר המשמעותי הוא בעצם להכיר ולשבת עם הבן אדם, כדי לראות... איפה הוא נמצא בתוך הדבר הזה ברצף, כמו שאתה אומר, בין סבלי החיים, החיים כוללים סבל, זה לא תקלה, זה חלק מהחיים, ודווקא המגע עם הסבל ועם הכאב, מאפשר לנו גם להיות במגע עם שמחה ואושר וסיפוק וגאווה וכולי. ועכשיו, בצדק אתה אומר שכמותית ואיכותית, באיזשהו שלב, זה עובר לכיוון פסיכופתולוגיה, הפרעה, מחלה של דיכאון, שמה שהכלל מבחינתנו הוא, כשיש ספק, אין ספק שצריך לאבחן על ידי איש מקצוע. עם כל הכבוד לסלף-אבלואיישן, ויש לי הרבה כבוד, וזה טוב שאנשים יכירו ויעריכו את עצמם ויעריכו את היקרים שלהם, ברגע שהם מרגישים שיש איזשהו ספק למשהו יותר רציני, יותר פתולוגי, צריך לגשת לאיש מקצוע להערכה, והיום היא קצרה, היא זולה, היא נגישה. כשמדובר בסיכון אובדני, גם לא צריך לחכות בתור, כי היום יש את המעקפים לכל האנשים בסיכון, וצריך באמת לראות מתי זה עובר, והסימן הכי משמעותי הוא כמותי ואיכותי, כמותי במובן שזה בכמות של כאב נפשי, סבל, עצבות, ייאוש, חוסר תקווה, ואיכותי במובנים שזה מעל ומעבר למה שכולנו מכירים שקורה לנו, כי מי שלא מרגיש עצבות לפרקים הוא לא בסדר.
הוא גם בעייתי,
כן. בדיוק, אנחנו גם לא דואגים.
אני רוצה גם להבין, כי בסוף, תראי, זה מצחיק, הסלף-אבלואיישן הזה, שאנחנו מדברים עליו גם פה בסדרה הזאת, כלומר, יש איזה שם היום, בגלל שיש באמת מצוקה, ולא תמיד יש אנשי טיפול, יש לנו באמת, אנחנו נמצאים פה בבעיה, אז... כן, יש כלים שמאפשרים וזה, אבל בסוף כל בן אדם צריך מישהו שיראה אותו.
חד משמעית.
זה לא, צריך מישהו שיראה אותך.
כן, אבל בוא נדבר, צודק במיליון אחוז, אבל בוא נדבר על אותם אנשים שכרגע מרגישים שאין להם מי שיראה אותם.
אוקיי.
ואז העבודה שלנו היא לעזור להם למצוא את אותו בן אדם, גם אם הוא לא בן משפחה, וגם אם הוא לא חבר ילדות, יכול להיות שהוא יהיה מאחת העמותות של סער או ערן, יכול להיות שהוא יהיה מישהו ברשת, למרות שאנחנו תמיד מעדיפים עדיין קשרים פרונטליים מאשר מקוונים. זאת אומרת, התפקיד שלנו כחברה, ובטח ובטח בעולם הטיפול, הוא לעזור לאדם לא להישאר לבד, הבדידות הורגת, אנחנו ממש מסכימים על זה.
מה התפקיד... של דיברתי קצת קודם על הקטע של הגנטיקה, אבל ברשותך אני רוצה רגע להרחיב את זה, להרחיב רגע את היריעה. יש איזשהו, אמנם אנחנו לא עוסקים פה, את לא פסיכיאטרית, יש איזשהו מרכיב ביולוגי, כימי, כזה או אחר, איזשהו מנגנון שהיום אנחנו יודעים להגיד במחקר שהוא, המוטציה הזאת, היא עושה לנו את זה?
אז סביבה ותורשה גם פה, יש את האינטראקציה, שנכון שיש גנטיקה, ובטח ובטח שיש כימיה לדיכאון ולהפרעות נוספות, אבל אני דווקא רוצה להדגיש כפסיכולוגית את ההיבטים הסביבתיים שבאינטראקציה איתם, וזה מה שמאוד מאוד חשוב, כי זה לא שזוהה משהו אחד ספציפי שהוא גזירת גורל, וכן אנחנו יודעים כמה משמעותי, וככל שתייצר סביבה שבה גם כמו שאמרתי, הילד, המתבגר, המבוגר, יודע לאותת מצוקה, יודע לדבר על קושי, יודע לבקש עזרה, שתחשוב שאצלנו בחברה זה עוד לא טריוויאלי, זה קצת נחשב חולשה, נכון? בטח לגברים.
בטח.
סליחה, להפרדה המגדרית.
לא, לא, כל
להגיד בסדר. קשה לי ולבקש עזרה. וזה משהו שאנחנו רוצים להפוך בשביל להציל חיים למשהו טריוויאלי, כדי שגם באותם אנשים שיש להם, מה שאנחנו קוראים suicide runs in the family, שזה היבטים גנטיים, יוכלו להזיז את הטראג'קטורי מבוסס הרבה יותר על הסביבה ובהשפעה ביניהם.
באותה נשימה כשיש את הטיפול, הרי אנחנו הרבה פעמים מדברים על המעגלים החברתיים ועל הסביבה, ואת בעצמך אמרת, את משלבת... או משתלבים בטיפול גם בני המשפחה, גם בני הזוג.
חד משמעית. תראה, בטיפול בעולם האובדנות, יש הרבה כבוד, כמו בכל טיפול פסיכולוגי, לסודיות, אבל יש כבוד עוד יותר גדול לערך החיים. ופה אנחנו עובדים עם אנשים כדי שנוכל לערב בני משפחה, שנוכל להכניס בני זוג, שנוכל לשלב הורים בצעירים, ושנוכל באמת לבנות לאדם מערך חברתי גם בסביבה הקרובה וגם בסביבה היותר רחבה, כדי שלא ירגיש לבד, ובעיקר לתת כלים. אנחנו, אחד הדברים שחשוב לי להדגיש על טיפול, זה שטיפול זה לא רק מהמקום של אמפתיה ווולידציה וחום וקשר אנושי, אלא אנחנו לומדים coping skills, ממש כלי התמודדות סביב המשבר האובדני. איך קרה משבר החיים, יש איזה נסיבות שהן בדרך כלל מאוד מאוד קשות, לא תמיד יש לנו יכולת לשנות אותם, להשפיע עליהם, אבל תמיד יש לנו, וזה החלק האופטימי עם התקווה שמציל חיים, תמיד יש לנו יכולת לעזור לאדם ללמוד עוד ועוד כלי התמודדות, שאנחנו ממש מגדירים אותם סוגים שונים של כלי חוסן, היום זה הפכה להיות מילה בלתי נסבלת, אבל
לשאול אותך על זה, לא.
היא מילה קריטית, מצילת חיים, אני לא אוותר עליה כמה שנרדד אותה, נשטח אותה, נעשה אותה פח זבל, אנחנו חייבים לחזור אליה כשרירים, ממש שרירי נפש להתמודדות, כי זה מציל חיים.
אז יפה, אז אנחנו, יש לנו לצורך עניין מאגרים כאלה, יש לנו שרירים שהם מאפשרים לנו להתמודד עם החיים. באיזה מקדמת דנא ככה זה האבולוציה שלנו, האדם היה צריך להסתגל, והיה צריך זה, וכל מיני כאלה, ובשנים האחרונות באמת אנחנו נכנסים יותר לנושא הזה, גם אגב בכל הקשור לפעילות גופנית ולתזונה, ולכל, וגם מנסים רגע לחזור אחורה לפונדמנטס שלנו. אז אני אומר, באותה נשימה, החוסן הזה, החוסן, בן אדם שאיך את מגדירה את האדם הזה, שיש לו חוסן יותר מלאחר.
מעולה. זה אדם שיש לו שרירים בחמש קטגוריות. מיומנויות רגשיות, שזה היכולת לדעת מה אני מרגיש, לתת לזה שם ולא לפעול על הרגש. ברגע זה אמרתי ויסות רגשי, שזה מיומנות חוסן מצילת חיים, כי ויסות רגשי ואובדנות במחקר זה המון המון שנים של ידע. זה אדם שיש לו שרירים קוגניטיביים, שזה היכולת שלי להבין שמחשבה היא רק מחשבה ואפשר או לקבל אותה או להגמיש אותה, אבל היא לא מציאות, אז אני לא מאמינה למחשבות שלי, אני פחות נכנסת לטאנל ויז'ן. זה אדם שיש לו יכולות בין אישיות להגיד קשה לי, לבקש עזרה ולנהל קונפליקטים, כי קונפליקטים הם חלק מהחיים, ולצערי יש אנשים שבעקבות קונפליקטים ומשברים חברתיים ובין אישיים מתאבדים, אז פה אנחנו רוצים לראות את המישהו הזה שיש לו יותר יכולות התמודדות בין אישית וחברתית. זה אדם שיש לו יותר יכולות התנהגותיות של behavioral activation, אקטיבציה של עצמי לתוך איזושהי שגרה, גם בקושי, יכולת לפתרון בעיות, ממש problem solving skills במובן הכי פרקטי שלו, כי החיים מלאים, אתגרים, בעיות קטנות, בינוניות, גדולות, ענקיות. ולאסט בת נוט ליסט, ומאוד מאוד רלוונטי לרופאים, גוף נפש, אבל גוף נפש במקום הכי עמוק שלו, אדם שיש לו שרירי גוף נפש, יודע לקרוא את מה אני מרגיש גופנית, וגוזר מזה מה אני מרגיש פסיכולוגית, ווייס ורסה. איפה המצב הרגשי שלי משפיע כרגע על המצב הגופני שלי, ובעיקר מה אני יכול לעשות עם זה, ופה נכנס האבידנס בייסט של מיינדפולנס, פרוגרסיב מסל רילקסיישן, אקסרסייז סייקולוגי, כל הדברים שאנחנו יודעים היום מטה-אנליזות שהם evidence-based לדיכאון.
אז אני רוצה, בחלק האחרון של שיחתנו, שאנשים שמקשיבים לנו יקבלו גם איזה שהם כללי אצבע, שהם יוכלו לעשות בהם שימוש, גם אם מטפלים וגם אם לא מטפלים. אני פעם, שהייתי קצת יותר צעיר, אז מישהו אמר לי, במשפט, לא משנה מי, אמר לי, בן אדם שמאיים הוא לא מתאבד. ככה זה. זה נכון?
לא. לא נכון, ויש המון מיתוסים על אובדנות.
אז בואי נפרק אותם רגע. כי אני נפגש, הבן אדם שמאזין לנו עכשיו, הוא נפגש עם אנשים. אני רוצה שהוא יקבל פה מהשיחה הזאת איזה 3-4 כללים כאלה. נגיד, או קלישאות שאנחנו מפרקים שהן לא נכונות.
אוקיי, אז קודם כל ידע. לדעת להושיב את עצמך כאיש מקצוע, או כבן משפחה, או כאדם האובדני עצמו, כידע מציל חיים. להכיר מה זה מחשבות אובדניות, התנהגות אובדנית, מה הטיפולים, מה אני אמור לעשות. שתיים, לשאול על אובדנות. לשאול בצורה ישירה, אמפתית, חמה ופתוחה, כמובן שלא שיפוטית, כדי שהאדם ירגיש שהוא מסוגל, ולהבין שמי שמדבר על התאבדות, ובטח ובטח מי שניסה להתאבד, הוא קבוצת סיכון מאוד גבוהה, ולכן כל המיתוסים האלה הם לא נכונים. והדבר הנוסף הוא באמת לדעת אז איך לעבוד עם זה. אז אוקיי, כבר שאלתי, הרבה אנשים דרך אגב לא שואלים כי הם לא יודעים מה לעשות עם זה. אז אם כבר שאלתי ואכן יש שם אובדנות, שאני ידע איך אני מפנה, משכנע לגשת לטיפול, איך אני מפנה לטיפול, ואיך אני כבר מתחיל, אפילו בפגישה הראשונה, לתת כלים ראשוניים, והיום אנחנו יודעים לעשות את זה עם רופאי משפחה ורופאי ילדים, כבר לתת איזה כלים ראשונים למניעת אובדנות, כדי שעד הגל, אובדנות זה בא והולך בגלים, עד הגל הבא של האובדנות, האדם ירגיש שיש לו, הוא יותר capable, יש לו יותר איך להתמודד.
מה הם הכללים האלה?
לזהות איך הגל הזה עולה. מה קורה לי מחשבתית, רגשית, התנהגותית, שבה אני יכול לזהות על עצמי שהגל עולה, קצת כמו התקף אפילפטי או אחר שאני יכול לזהות, של התקף זעם. אחר כך, מה המשאבים הפנימיים שיש לאדם? ממש לשאול את האדם, איך בדרך כלל עוזר לך להתמודד? מה בעבר עזר לך להתמודד? ואם זה לא עוזר, להפנות אותו למשאבים חיצוניים. כולנו עובדים על קודם כל פנייה למשאבים פנימיים, ואז פנייה לאחר. שים לב שבאחר במדינת ישראל, גם אם אין לך בן משפחה, מקרבה ביולוגית, אתה יכול לפנות לאנשי מקצוע וכולי.
לא, גם לחברים, אנחנו פה מדינה פמיליארית באופן יחסי.
ואם זה לא עובד, תמיד למיון. זאת אומרת, יש לי איזה מערך, אנחנו קוראים לזה safety plan, תוכנית ביטחון למניעת אובדנות, שרופא משפחה יכול לעשות ב-20 דקות של התערבות. דרך אגב, גם השכן יכול לעשות את זה, והמורה יכולה לעשות את זה, ונהג האוטובוס שעוצר רגע ויכול לעשות את זה. ובה אני בונה עם האדם תוכנית שנותנת לי, גם זה שמישהו רואה אותי ודואג לי, שזה מציל חיים, אבל גם ממש פרקטיקה של פנייה פנימה, אם זה לא עובד פנייה החוצה, all the way למיון, כי אם חס וחלילה אני אובדני, אני רוצה שכל ילד במדינת ישראל עד 120 ידע, שלפני שהוא פוגע בעצמו, הוא פונה למוקד או למיון.
מוקד ערן.
ערן, מוקד ממשי, של אחד מהקופות, כן. של או מיון, מיון בית חולים, כמו שאני מביאה את עצמי עם התקף, עם קוצר נשימה או עם התקף אסמטי קיצוני, גם עם התקף נפשי קיצוני שמשמעו סיכון אובדני, אני עושה הכל, כולל להזעיק אמבולנס לפני שאני פוגעת בעצמי. אבל זה כמובן למצבים הקיצוניים, למצבים הפחות קיצוניים, אני רוצה שכל ילד מבוגר, זקן במדינת ישראל, ידע, שגם עזרתי לו לזהות, או הוא עזר לעצמו לזהות, internal coping skills, יש לו יכולות פנימיות של, שוב, דברים רגשיים, גופניים, קוגנטיביים, ואם זה לא עובד, כי לפעמים זה לא עובד וזה בסדר גמור, יש לו למי לפנות. עכשיו, אתה באמת אופטימי ובטוח שלכולם יש למי לפנות, כי אנחנו חברה מאוד מחבקת וחמה, וזה נכון, אבל לצערי, יש לא מעט אנשים שאין להם למי לפנות.
באתי לקראת סיום בשאלה האחרונה, לדבר איתך באמת על הטיפול, אבל אם אני מבין אותך נכון, אז מה שאת אומרת לי בעצם, הטיפול הוא בעיקר לדבר, כלומר, זה ראשית הטיפול. לדבר על זה, להנחיח את זה, לאפשר שיחה על הדבר הזה, לא להתחבא מאחורי זה, נכון? זה
לא, אז אני אעשה רגע הפרדה. על לדבר על זה כחברה, זה מה שאנחנו קוראים מניעה ראשונית. זה לחסן את הציבור, להיות מסוגלים כחברה, לדבר על אובדנות, לשאול על זה, להכשיר שומרי סף למניעה. בטיפול, שזה כבר מניעה שניונית במובן של לטפל בדיכאון שמוביל לאובדנות, כן. או כבר לטפל באנשים אובדניים ממש, בעיניי אנחנו עושים הרבה מעבר לדיבור. דווקא אני מהפסיכולוגים הקליניים שלוקחים את זה למקום הרבה הרבה יותר פרקטי, של חדר כושר למיומנויות, ממש skills-based intervention, זה לא מספיק לי לדבר על זה ולהיות באמפתיה.
נו יאללה, תני לי, אני אוהב חדרי אלא... כושר, אז מה צריך לעשות? מה הטיפול?
הטיפולים, לדוגמה, Cognitive Behavioral Therapy, CBT, Interpersonal Psychotherapy, IPT, Dialectical Behavioral Therapy, DBT, Attachment Based Family Therapy, שזה טיפול משפחתי, כל הטיפולים האלה בסוף מלמדים אנשים coping skills להתמודדות, גם עם האתגרים של החיים שהובילו לאובדנות, וגם כרגע, שזה אותם חמש קטגוריות שדיברתי מקודם, ממש ללמד אדם בחדר הכושר הזה, איך לשאת רגש קשה. איך לא לפעול על הרגש? תחשוב כמה זה מציל חיים. אני סופר בדיכאון, סופר מיואשת, סופר בודדה, עם כאב נפשי בלתי נסבל, אבל אני לומדת כלים לא להתאבד. אוקיי? כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם אני סופר עצבנית וסופר כעוסה ונסערת, אני לומדת כלים איך לא להקות את השני. זאת אומרת, לא להיות תוקפנית לא כלפי עצמי ולא כלפי האחר. אז זה החלק הרגשי. בחלק הבין אישי, אני ממש לומדת בטיפול לפתוח כאב נפשי עם האחר. ללמוד איך משתפים אחר באופן שמגייס עזרה, באופן שלא משאיר אותי לבד. אני לומדת איך לנהל עם האחר קונפליקט, שאני מרגישה בו מאוד מאוד רע, ואני יוצאת ממנו, גם אם האחר הגיב לא טוב, לא כמו שרציתי, אני מרגישה טוב כי ניהלתי את הקונפליקט נכון. אז אלה דוגמאות, למשל, מהעולם הרגשי והבין אישי, וככה אני יכולה לתת על כל אחת מהקטגוריות, שאתה ממש בטיפול, לא רק מדבר, אלא לומד ומתרגל. זה אולי הקפיצה מהטיפול הקלאסי, היותר מסורתי בפסיכולוגיה, שהוא לאו דווקא skills based.
אני רוצה, יש לי עוד שאלה, אני כיף לי איתך.
איזה כיף.
בעצם, אם אני מבין נכון, הטיפול בזה הוא... כלומר, אתה צריך גם להסתכל באיזשהו מקום, כדבר, אני לוקח את זה רגע לעולם הרפואי, כדבר כרוני. כלומר, אם יש לך נטייה אובדנית, אם אתה סובל מנטייה אובדנית, חשבת על זה, אז אתה כבר בקבוצת סיכון. אתה בקבוצת סיכון. ואז אתה צריך כל החיים שלך בעצם לנהל בצורה כזאת שלא להזניח את השריר הזה. כמו שאני הולך לחדר כושר, אני לא מזניח את ה... זה, אז לא להזניח את השרירים של החוסן, כלומר, אנחנו כל הזמן צריכים לעבוד לתחזק כמו שאנחנו מתחזקים, למדנו, כמו שאמרתי, נכון, בשנים האחרונות, לתחזק יותר את המערכת הגופנית פיזית שלנו, אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בלתחזק את השרירי החוסן שלנו, כדי להתמודד עם תלאות החיים, ויש תלאות, ושלא תהיה לנו איזושהי קפיצה בין התלאות לבין הנטייה האובדנית.
עוד פעם, אני חוזרת למה שהתחלנו איתו. מחשבה אובדנית היא נורמלית. אנחנו לא נבלים ממחשבה אובדנית. כשאתה אומר נטייה אובדנית, זה מילה מאוד, זה כמו להגיד כאב ראש ברפואה, אוקיי? כן. זה קורה, צריך להגדיר מה זה הנטייה האובדנית. אתה מדבר על מחשבות אובדניות, אתה מדבר על התנהגות אובדנית, שאמרנו, דברים מאוד מאוד שונים. כי גם בתוך המחשבות יש יותר נורמטיביות, נורמליות שיש לכולנו, אוקיי? יש תיאוריות שמדברות על זה שבגיל ההתבגרות, כל מתבגר יש לו מחשבות אובדניות, שזה חוזר לפילוסופיה שהעלית. אבל זה מאוד מאוד שונה ממתבגר שממש מתכנן איך לעשות את זה ומתכוון לעשות את זה, ובטח ובטח ממתבגר שניסה להתאבד. אז אני לא רוצה להתייחס למה שאתה קורא נטייה, כמשהו שברגע שהיה לי, זה יהיה לי לכל החיים. אני כן מסכימה איתך שזה עשוי לחזור, והמחקר מראה לנו שאפיזודה של ניסיון אובדני או ניסיונות אובדניים, בהחלט הם פרדיקטורים לניסיונות הבאים, חד משמעית, לכן אנחנו מתייחסים אליהם כל כך ברצינות. ואני בטח ובטח מסכימה איתך, שאם נכניס את כולנו כחברה, כאינדיבידואלים, ובטח ובטח את האנשים בסיכון, לאותם התערבויות, חדרי כושר, שבהם כל הזמן מתרגלים את החוסן שלנו, במובן הכי פרקטי, סקילס שלו, אנחנו נהיה במקום אחר במניעת אובדנות ובכלל.
פרופסור ענת ברונשטיין-קלומק, דיקנית בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
תודה לך.